כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם נשים חיות יותר מגברים כי המוח שלהן מזדקן לאט יותר מהמוח של הגברים? לפי מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסיינט לואיס, חילוף החומרים במוח הנשי טוב יותר יחסית לחילוף החומרים של המוח הגברי או במוח הגברי, וכשמדברים על מוחות בני אותו גיל. ואנחנו ננסה להבין כאן האם באמת יש הבדלים בין מוח נשי למוח גברי, ואם כן, האם זה קשור לביולוגיה שלנו, לנסיבות חברתיות, או לביולוגיה שמושפעת מנסיבות חברתיות. מיד הכל על המוח הגברי והמוח הנשי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום נעסוק בשלל עניינים, בין היתר גם המוח הנשי והמוח הגברי, אבל גם נעסוק במחשוב לביש או טכנולוגיה לבישה. איתי באולפן אלי יעקובזון, מומחה למחשוב לביש, פשן טק, שילוב של אופנה וטכנולוגיה, מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, ואיתו אנחנו נדבר על טכנולוגיה לבישה או מחשוב לביש, משעונים חכמים, דרך משקפיים חכמים ועד למכנסיים חכמים. מה אתה אומר? מה תומן בחובו העתיד?
בוקר טוב דודו ובוקר טוב למאזינים. אז העתיד כפי הנראה תומן שלל דברים מעניינים ומרתקים. באמת כמו שאמרת, זה מכנסיים ונעליים ומשקפיים וצמידים והמון דברים. יש לנו על מה לדבר.
אז אנחנו מיד נרחיב ונדע איך נכון להתלבש בקיץ הקרוב.
בגופייה, מכנסיים,
זה בטוח, אבל זה כבר רצות שלא מתחום הטכנולוגיה. ונעסוק בעוד עניינים. הכירו תולעים שמסוגלות להצמיח מחדש את הראש שלהן לאחר שהוא נחרט. מדובר בגילוי שהוא חלק ממחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מרילנד. עוד גילו החוקרים שהיכולת הזו להצמיח את הראש מחדש היא יכולת חדשה יחסית. היא התפתחה רק לפני 10-15 מיליוני שנה בלבד, שזה נחשב מעט יחסית לאבולוציה כולה. כך עולה ממחקר חדש, עוד עולה מהמחקר שיש תולעים שלא הצמיחו את הראש מחדש, אבל מסוגלות לחיות בלעדיו. מיד כל הפרטים על היכולת המופלאה של התולעים, וגם תופעה אקלימית חדשה שהולכת ומתפשטת בעולם. ענני אש, עננים בשמיים שיורים ברקים וגחלים לכל עבר ויוצרים סופות אש. אנחנו ננסה להבין כאן מה יוצר את העננים האלה, שבין היתר שולחים חלקיקים מזהמים למרחק של קילומטרים רבים, עד כדי כך שהם מכסים את השמיים וחוסמים את קרינת השמש מיד. וגם היום יום ההולדת לפטפון. זוכרים את התקליטים שבעבר שימשו אותנו לשמיעת מוסיקה? הנה, אנחנו היום בתוכנית טכנולוגית. אז היום הוא יום ההולדת של המכשיר שבאמצעותו אפשר היה לשמוע את התקליטים או לנגן אותם, הפטפון, המקול בעברית. מיד על המהפכה של המקול, שמשום מה, המקול הזה חוזר. אני ראיתי לא מעט חנויות, כמו הרבה דברים אחרים, של אנשים שקונים תקליטים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדר לויקר ואיטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום הנכינה מכאן אודי. רגע לפני שנדבר על הממצא החדש שעל פיו נשים חיות יותר מגברים כי אולי המוח שלהן מזדקן לאט יותר מהמוח הגברי, אנחנו רוצים לדבר עם אלי יעקובזון, מומחה למחשוב לביש ופשן טק, שילוב של אופנה וטכנולוגיה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, על טכנולוגיה לבישה. טוב, גם כבר שנים מבטיחים לנו שהחולצה שלנו בעתיד תהיה לפחות מהבהבת, אם לא משמיעה צלילים. צפצופים.
נכון.
הכל רע פרח, שוב נפלנו בזונה.
קודם כל שנים מבטיחים לנו, אז כנראה עוד שנים ימשיכו להבטיח עוד הרבה דברים.
זאת אומרת שהבטחה היא מבטיחה את זה שימשיכו להבטיח.
בדיוק, הבטחת ההבטחה, אבל מבטיחים, ובאמת יש התקדמויות בתחום. יש הבטחות שעדיין לא מומשו כמו המכונית המעופפת, אבל מתחילים לדבר על מכוניות אוטונומיות וערים חכמות, וגם לבוש חכם ובית חכם, זה חלק מהדברים. לבוש חכם לא חייב להיות טכנולוגי במשמעות שיש בפנים איזשהו משדר או סנסורים, כמו שדיברנו על החולצה שלך, שעשויה מכל מיני סיבים.
דיברנו משולבים. לפני השידור באמת, על זה שאם בתקופת השירות הצבאי שלי, למשל, אם היה קר לך, היית צריך דובון, כך קראו למעיל פשוט יחסית, נכון. והיום יש לנו את הפליס, ובאמת טכנולוגיות, מין בדים מהונדסים, כך שהם באמת שומרים על חום הגוף בצורה הרבה יותר יעילה,
נכון.
ובאמת יש התפתחויות טכנולוגיות בתחום ודאי הבדים והאופנה באופן כללי.
נכון,
אז אתה צודק כל שזה לא רק נכון. דברים מעבבים שמצריכים סוללה, אלא לעתים זו הטכנולוגיה של הלבוש עצמו, זאת אומרת של הבד.
נכון, אז קודם כל הדובון והחרמונית, לא לשכוח שהם שימשו אותנו גם בחרמון ובסקי באלפים, שזה יתרון.
טוב, זה כבר אתה בא ממרומי העושר שלך וחופשות הסקי, אני בא משירות צבאי.
יתרון עצום, אבל נכון שהיום הבדים יכולים להיות יותר קלים ויותר גמישים, ולשאת בתוכם כל מיני סנסורים ושימור בדים.
גם לא צריך לקחת מבעלי חיים כל מיני נוצות וכולי, אפשר להנות מבדים סינתטיים. שעשוי מפלסטיק חלקם.
נכון, נכון, נכון. גם הפלסטיק כמובן יש לו את הדרגות זיהום שלו, אבל באמת היום יש טרנד מאוד חזק של חברות שמתחילות למחזר חומרים, בעיקר בתחום האופנה, שזה תחום מאוד מאוד מזהם מבחינת התהליכים שהבדים והסיבים עוברים, וחברות לוקחות את זה לתשומת ליבם, ומתחילות בתהליכים של ניקוי וצביעה נקייה ושילוח יותר נקי וידודתי, אז זה תחום שמאוד מתפתח.
אז זו הערה לגמרי נכונה, שבאמת כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה לבישה, לעתים עצם הלבוש עצמו הוא מיוצר בטכנולוגיה חדשה שלא הייתה לפני 20 או 30 שנה, ובאמת כולנו הרווחנו מהעניין הזה.
נכון, כל התחום של פאשנטק באמת לא מדבר רק על הבגן עצמו, אלא איך אנחנו צורכים בגדים או קונים דברים, ומה החוויה ומה הבגד.
לפני כמה חודשים ראיתי מישהו ברחוב שהולך עם חולצה עם אורות מעבבים. זה תמיד מרשים אותי. אור מעבב, אני נעצר ומתבונן. יש משהו באור מעבב,
נכון,
שזה
עדיין,
בעיניי, זה נכון, עתיד. נכון, משהו יעבב בעתיד.
נכון, אז זה הערה קודם כל מאוד מצחיקה, כי כל תחום, הפשנטק הוא באמת תחומים, הוא תחום מאוד מעניין ומגוון מרפואה לתעשייה, אבל באמת כל תצוגת אופנה שמציגים פשנטק, אולי ההיילייט הכי גדול הוא בגד שמשולבים באורות לדים. ואז הוא באמת מהבהב ומנצנץ וכל מיני אורות, ומי שעשתה סמלה שאפשר לקרוא את הציוצים שלה בטוויטר, על גבי הסמלה, אז כמו שאתה אומר, מנצנץ, זה משהו כנראה טבוע בנו, שהיינו אמבות או עורבים או התולעת שנחצית, אבל אנחנו אוהבים דברים שמנצנצים.
אנחנו אוהבים דברים נוצצים, כי הטענה היא, כך למדנו כאן בתוכנית, שאנחנו מחוותים, מוחית כך, להביט, לחפש מים, ומים בדרך כלל הם נוצצים, ולכן זה משהו שטבוע בנו. נכון. לכן אתה נעצר ליד שעון שהוא נוצץ, או שרשרת נוצצת, אבל אנחנו באמת בסופו של דבר מחפשים מים, ולא תכשיט. אבל אם כבר הזכרת באמת את עניין השעונים, אז אני חושב שאחת הטכנולוגיות, שמענו על משקפיים, למשל משקפי גוגל, שלא ממש הצלחו או לא הצליחו, נכון. אבל בוא נתחיל לפני המשקפיים, בוא נדבר על שעונים, גם תחום השעונים, אם בעבר היינו מביטים לעבר השעון כדי לדעת מה השעה, הייתה תקופה שבה אנשים אמרו, טוב, לא צריך את זה כי יש לנו טלפונים. ואז התפתחו שני ענפים במקביל. אחד, שעונים, התחום הראשון הוא שעונים חכמים, והשני, שעוני יוקרה, שזה בעצם אתה רק משוויץ בכמה כסף שיש לך. נכון, בוא נדבר על שעונים חכמים.
נכון, אז שעון חכם קודם כל זה שאלה, כי שעון, יש הרבה שעונים חכמים היום, אבל שלא מראים את השעה. אז האם הם בכלל שעון והאם הם שעון חכם? כמו משקפיים חכמים שהזכרת כל מיני משקפי AR ו-VR, אבל שאנחנו שמים אותם, אנחנו לא רואים כלום, או שאנחנו לא רואים יותר טוב. כלומר, המשקפיים שאתה לובש כרגע הם משקפיים חכמים, כי הם מאפשרים לך לראות יותר טוב, שזה מדהים. אז מה זה, אז
ההגדרה, חכמים זה אומר כן, שיש חשמל מעורב בתהליך.
נכון, אז ההגדרה של מה זה חכם זה באמת שאלה טובה.
אז שמע, אז אתה חייב לנו הסברים קודם כל על השעונים החכמים, וגם כן. על, באמת נבין מהי ההגדרה לחכם ועל משקפיים. רגע לפני שנחזור לעניין הזה, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נועה אלבלדה, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, כי אנחנו פתחנו בכותרת הבאה, האם נשים חיות יותר מגברים, כי המוח שלהן מזדקן לאט יותר מהמוח של הגברים? זו התהייה שאיתה פתחנו, מתברר שלפי מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסיינט לואיס, כן, חילוף החומרים במוח הנשי טוב יותר יחסית למה שקורה במוחם של גברים, ואנחנו רוצים להבין האם זה כי יש הבדל ביולוגי או שזה הבדל שהוא תולדה של נסיבות חברתיות, מה קורה? כמובן שללכת על הסייף סייד, אנחנו מדברים עם חוקרת ולא עם חוקר, כי אנחנו הולכים על במקרה הזה, עד שנבין באמת אם יש הבדל או לא. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אני חושב שמאות ואלפי מופעי סטנדאפ ומחזות וספרים נכתבו על ההבדל בין המוח הגברי והנשי. כאן נמצא ממצא מחקרי שמה שקובע שחילוף החומרים הוא טוב יותר אצל נשים?
אז המחקר הזה בעצם מראה שהדפוסים של חילוף החומרים אצל נשים נשארים, בוא נגיד נשארים צעירים יותר. יש איזשהו שינוי בדפוס חילוף החומרים במוח ככל שאנחנו מזדקנים, חילוף החומרים הולך ונהיה קצת יותר איטי, והאופן שבו מתבצע משתנה, וזה יכול לתת לך איזשהו מדד על הגיל הכרונולוגי של המוח, כן? כמה המוח שאתה מסתכל עליו עכשיו הוא זקן.
רגע, כי מה קורה במרוצת השנים? מה קורה למוח?
קוראים לו הרבה דברים. ברמה של חילוף החומרים, אנחנו יודעים שחילוף החומרים נהיה קצת יותר איטי. זאת אומרת, המוח נהיה קצת פחות יעיל להפיק אנרגיה מחומרי תזונה שנכנסים אליו. וזה אומר כנראה שהתהליכים המוחיים, כמו למשל יצירה של סינפסות חדשות, פלסטיות מוחית, כל הדברים האלה, קצת נחלשים ככל שאנחנו מזדקנים. אז בעצם כשאתה רואה מוח שיש בו חילוף חומרים יותר מהיר, אתה לכאורה מסתכל על מוח שהוא פעם שכרונולוגית, הוא יותר צעיר, ואפשר להסיק מזה בעקיפין, שזה מוח שהפלסטיות שלו היא יותר טובה, אז אנחנו נניח שזה מוח שמתפקד יותר טוב מבחינה קוגניטיבית.
זאת אומרת שאם אני בוחן מוח של גבר או אישה, שוב, כמובן, סטטיסטית וכולי, באותה נקודת זמן או באותו גיל, מתברר שחילוף החומרים במוח הנשי בדרך כלל הוא יעיל יותר, ולכן כביכול מעיד על כך שהמוח פחות זקן.
נכון, אז הם הראו שם בממוצע, הם הסתכלו על נבדקים בטווח גילי מאוד גדול, אני חושבת מגיל 20 עד גיל 80, משהו כזה, והם הראו שבממוצע, אני אומרת שוב פעם בממוצע, מוח של נשים נראה יותר צעיר בשלוש שנים מהגיל הכרונולוגי שלהן.
אני מנסה להבין אם יש קשר בין הממצא הזה לבין העובדה שמתברר שנשים חיות יותר מגברים. זאת אומרת, זה עוד אחד?
הם לא בדקו את זה במחקר, הם לא הסתכלו על תוחלת החיים, הם רק הסתכלו על הגיל הכרונולוגי של המוח. אבל יכול להיות, למרות שאפשר לקשר את זה גם, אתה יודע, לכל מיני גורמים, כמו שאמרת בפתיח, שקשורים לאורך החיים של נשים לעומת גברים.
מעניין, כן, שהוא מן הסתם אחר בחלק מהמקרים.
כן, גורמים שונים שמשפיעים. אני אגיד שגם אנחנו יודעים שיש, שפעם נראה את זה מאוד מאוד בזהירות, שבגדול, בגילאים המבוגרים יותר, התפקוד הקוגניטיבי של נשים בממוצע הוא קצת יותר טוב מזה של גברים. אז הם אומרים שיכול להיות שזה אחד ההסברים, שבאמת בגלל שכרונולוגית המוח של נשים מזדקן יותר לאט, גם התפקוד הקוגניטיבי יורד יותר לאט, אבל שוב פעם, זה לא הבדלים שהם, אתה יודע,
זהו, השאלה אם זה... את אומרת שגם הבדלים שהם לא עצומים, השאלה אם זה הבדל שהוא סטטיסטי במקרה, או שיש משהו במוח?
אז ההבדל הוא סטטיסטי, אבל הם אומרים בעצמם במחקר שגודל האפקט, זה צריך להבחין בין הבדל סטטיסטי לבין גודל האפקט. וגודל האפקט שהם מצאו הוא די צנוע. ואני חייבת להגיד שאנחנו יודעים היום שבאמת לאורך החיים יש השפעה מאוד משמעותית על איך שהמוח שלנו מזדקן. אז בהנחה שאתה גבר, אבל יש לך הרגלי חיים טובים, אתה כנראה תהיה במצב יותר טוב מאשר אישה שלכאורה באופן טבעי המוח שלה מזדקן יותר לאט, אבל היא מעשנת, שותה אלכוהול, לא עושה ספורט, אוכלת ג'אנק פוד וכו'.
טוב, הנה, הרווחנו גם עצות איך נכון לחיות. לא סיגריות, כמובן.
כמובן.
לא אלכוהול.
קצת אלכוהול, לא יותר מדי.
כמה שפחות, כך לפחות טוענים כאן חוקרים. Okay. אורח חיים בריא יחסית בכל מה שקשור לתזונה, פחות אוכל מעובד באמת.
ספורט.
ספורט, פחות okay. משקעות ממותקים, שאנחנו גם לאחרונה שמענו על מחקרים שמקשרים בינם לבין נזק למוח וכולי. אוקיי, אז זאת אומרת שההבדל כאן, יכול להיות שכן יש הבדל, אבל לא ממש יודעים מה גרם להבדל הזה. זאת אומרת, האם זה אורח החיים השונה, או שזה משהו שהוא טבוע ביולוגית כחלק מהעובדה שהאישה היא אישה והגבר הוא גבר.
נכון, ודרך אגב, סביר להניח שזה איזשהו שילוב של שני הגורמים האלה.
גם, כן, נו, ואז מה נעשה? אנחנו לא אוהבים גורמים משולבים, כי אז...
נכון, אז תראה, על המטען הגנטי שלנו ועל המין הביולוגי שלנו אין לנו השפעה, אבל לאורך החיים יש השפעה, אז אתה יודע, לפחות בזה אנחנו יכולים להשקיע.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה רבה.
בבקשה.
אנחנו נשמע שיר ואז נתחיל לדבר על שעונים חכמים, מה הופך אותם לחכמים, מה הם יודעים לעשות, והאם בעתיד שוב נחזור לענוד שעונים, אבל לא כחלק מעקרון ההכבדה הידוע של הנה, פרגנתי לעצמי שעון בכמה עשרות אלפי שקלים וזה אומר שאני סולבנטי, אלא שעון שבאמת יכול לעזור לי לדעת הרבה מאוד דברים מלבד כמובן מה השעה. שלום. שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. מחשוב לביש, נמצא איתנו כאן אומן המחשוב הלביש, מעצב האופנה של הטכנולוגיה הלבישה, אלי יעקובזון, מומחה למחשוב לביש, שילוב של אופנה וטכנולוגיה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT. בוא נדבר על הדבר הראשון שאולי היום קרוב למשהו שאנחנו עונדים, לובשים ועונדים, והוא חכם, וזה שעון חכם, שכפי שאמרנו, עד לא מזמן אנשים, אנחנו מכירים את הטענה למה אני צריך שעון, יש לי בטלפון, אבל האחרונה, שעונים החכמים כן הצליחו לעשות מה שמשקפיים חכמים לא עשו, וזה כן להיכנס, להפוך להיות חלק מהחיים של רבים.
נכון, אז שעון חכם באמת שאלה, זו שאלה פילוסופית, באמת מה זה חכם, וכל אחד זה, החוכמה היא אחרת בשבילו, אבל כן, השעונים האלה או עצמידי כושר יודעים לקחת כל מיני מדדים בגוף, ובעצם להציג לנו מידע שהיה חבוי או נסתר, והיום באמת נושא השיחה החם זה השעון של אפל, שיכול גם לעשות קריאה בעצם של ECG, שזה אלקטרוקרדיוגרם, שזה עד היום באמת היה מבוצע בבתי חולים, למדוד את קצב הלב. רוב שעוני הכושר שאנחנו מכירים, או שעונים חכמים.
הוא ממש עושה לך EKG תוך כדי?
ממש עושה EKG, או ECG. רוב השעונים, כמעט כל השעונים היום מודדים בשיטה שנקרא פוטופלסטיסמוגרפיה, שאנחנו יודעים שיש להם איזה לד למטה. זה בעצם מודד את נפח כלי הדם ונותן לנו קריאה של הדופק, אבל השעון אפל עושה ממש EKG, לא ברמה של בית חולים, כי זה דרך שתי נקודות, ובבית חולים מודדים את זה דרך עד 12 נקודות, okay. אבל הוא בכל זאת עכשיו נושא השיחה שהוא באמת יכול לזהות אי סדירויות בקצב הלב, שזה די מדהים, בסדר? כי עד היום זה קצת עבודת בילוש, אבל מסתבר שהגורם המרכזי היום, אחד משלושת הגורמים בתמותה בעולם הוא שבץ מוחי. בעצם מה שהשעון של אפל יכול לזהות, זה נקרא atrial fibrillation, בסדר? שבעצם זה פרפור פרוסדורי, מי שמכיר את בעיות הלב.
כן.
אולי זה קרוב ללבך, כפל משמעות.
כן. ומאוד משמעויות. אבל רגע, כן? אבל מה, אנשים עונדים את זה, ואז השעון מנטר אותם ברמה כזאת, שהוא כן. אומר, אוקיי, יש פה קפיצה, יש פה פרפור, יש פה בעיה?
כן, אז ככה, קודם כל השעון...
נשמע בעיקר מלחיץ, שרוב הציבור זה עשוי להלחיץ.
נכון, אז זה באמת השאלה. אז קודם כל אנחנו עושים איזושהי בדיקה שעורכת 30 שניות בשעון, שאנחנו צריכים ללחוץ מה שנקרא על הכתר של השעון, ואז כן. בעצם זה סוגר לנו מעגל, כי יש מעגל למטה, עוד זה בעצם מעביר לנו זרם דרך הגוף, ולומד את זה, השעון מחייב אותך לעבור איזושהי הדרכה לפני שהוא מפעיל את הפונקציה הזאת, כלומר הדרכה שהוא מעביר לך,
כן.
ואחרי זה באמת הוא יכול לזהות הפרעות. עכשיו רק אני אגיד בקצרה, כי זה מאוד מעניין, מה זה אומר הפרעה בפרפור, כלומר שהלב במקום לפעום בצורה סדירה מפרפר, אז יכול להצטבר איזושהי כמות של דם בלב שלא משתחררת, זה הופך לקריש, דם, וזה יכול להפוך.
זה מה שהופך כן, לשבץ, כן. בסופו של דבר.
זה מאוד מעניין, זה הופך לשבץ, וכמו שאמרתי, שבץ זה אחד מגורמי התמותה המובילים, זה גורם מספר אחד לשיתוקים ונחויות בעולם, מסתבר. עכשיו השאלה באמת אם זה טוב או רע, אז קודם כל למי שיש...
נשמע לנטר כן. משהו כזה.
אז מישהו שבאמת טוב. חולה או בחשש, או יש כבר 20 מיליון חולים שהיום מנותרים באופן קבוע, אז כמובן שזה מועיל להם לדעת אם יש איזה משהו. אבל כמו שאמרת, זה מוביל גם למצבים מלחיצים, שאפשר היום לפתוח את האינטרנט ויוטיוב ולראות כבר עשרות או מאות מקרים שאנשים פתאום רצו לחדר מיון ואמרו, השעון אפל שלי זיהה ויש לי משהו בלב ותנטרו אותי. כלומר, עדיין לא ברור אם נגיד חזרת מפעילות ספורטיבית או שסתם אתה לא מרגיש טוב או שאכלת משהו לא טוב, האם זה גם יגרום לך לאיזה אי סדירות, אבל זה בהחלט פריצה דרך מרתקת, כי אם דיברנו על ביגוד לביש, אז באמת העתיד של הביגוד לביש, אם הוא יוכל להביא לי תועלת לה אורך חיים שלי ולאיכות חיים שלי, אז הוא מתחיל להיות ביגוד חכם.
אז שוב, אנחנו מדברים על לא בכך משהו עם אורות מעבבים, אלא במקרה הזה באמת מכשיר שמסוגל לחזות או לנטר בעיות רפואיות, וזה באמת משהו שעשוי להועיל
נכון,
לרבים.
נכון,
אתה הולך ללא אבל גם, שעון חכם, גם... רק בוא נגיד למאזינים שאתה ללא שעון בכלל.
נכון, נכון.
מגן
נכון.
הסנדלה הולך יחף.
כן, אני קשוב לגופי, קשוב לגופי המתבגר.
אתה יודע מה, מתי יש קריש דם, מתי לא, מה השעה, אתה חוזה.
כן, ואני משתדל פעם בשנה לעשות איזושהי בדיקה, אבל מה שנקרא תאצ'וד, הכל בסדר, אבל זה טכנולוגיות מרתקות, ואני חושב באמת שזה...
ובאמת אנשים קונים, אנחנו יודעים שיותר ויותר אנשים הולכים עם שעונים חכמים, לא רק של החברה שהזכרת, אלא חברות אחרות.
נכון, שעונים חכמים, אנשים קודם כל הולכים, כי זה חלק מטכנולוגי, כמו שאנחנו מחליפים את הטלפון הסלולרי, זה נהיה קטע אופנתי ואיזושהי הצרה, ואנחנו אוהבים בכל זאת להיות מודעים ולשתף, אנחנו במשל נמצאים בתרבות דיגיטלית, אז גם נהפך לאיזשהו סוג של גדג'ט, גם נהפך לאיזושהי הצהרה אופנתית. עוד פעם, רוב האנשים לובשים את זה ולא באמת משתמשים, או לא באמת בודקים את הלב, או לא הכל אחרי ריצה או פעילות ספורטיבית, כן. הולכים למחשב ובודקים את הגרפים, כי זה גם זמן, אבל זה מתחיל להיות חלק מהחיים שלנו, ואי אפשר להתעלם מזה. ואפל הם באמת מובילים בכל מה שקשור למחירות של שעונים חכמים.
עכשיו, אני מבין שיש טכנולוגיה שהיא לא, שאנשים לא לובשים, אלא היא ממש מושתלת בתוכנו. הרי אנחנו מדברים על אנשים שמשתילים צ'יפים לכל מיני, מתוך כל מיני אינטרסים או צרכים.
נכון, אז באמת כמו כל דבר טכנולוגי יש לנו אבולוציה, שאם השעונים החכמים או החולצות החכמות יודעות לנטר אותנו, יש גם מצלמות מבחוץ יודעות לנטר כל מיני דברים, אבל גם כל מיני שתלים, כל מיני שתלים שאנחנו מכירים גם היום, כמו כמובן קוצבי לב וכל מיני פרוטזות.
שזה ממש משהו של, שעונה על צורך רפואי, נכון, זה הכרח.
נכון, אבל יש, מתחילים להשתיל כל מיני שבבי RFID, שוודיה כבר יש יותר, זה מדהים, יש יותר מ-4,000 אנשים שהסכימו להשתיל שבב בתוך האור שלהם.
לאיזו זה מטרה?
בין האגודל לאצבע, לאיזו מטרה זה שאלה טובה, אבל...
כלומר,
השבב הזה הוא מכיל איזשהו...
כמו אצל כלבים, גם לכלבים
השתילים, כן, נכון, לא? בעצם זה, אפשר להגיד זה ממש זהה, זה פצפון, זה בגודל בערך גרגיר של אורז.
כן.
השבב הזה יכול להכיל את מידע על חשבון הבנק שלי, את ה-ID שלי, כלומר מי אני... מידע לגבי קניות שלי.
זאת אומרת, מעין תעודת זהות דיגיטלית?
כן, וכמובן, אם רוצים להרחיק, אז זה יכיל כל מיני מידע שלי מהסושל, מידע רפואי, למשל, אם יש לך כל מיני אלרגיות, אז יכול להיות שזה כבר ישדר למסעדה, וסוג דם, וכמובן, אם קורה לך משהו, אנחנו יודעים שיש כל מיני אוכלוסיות שהן קצת יותר בסיכון לכאלה דברים, כלומר ילדים, בעלי מוגבליות, אוטיסטים, עיוורים נכים, ואז כמובן אם יש להם, זה לא כמובן, אבל אם יש להם שבב כזה או אחר, יכול להיות שזה יעלה את האחוזים שאפשר לטפל בהם, שאפשר לעקוב אחריהם, שאפשר לסייע להם. עוד פעם יש פה שאלות פילוסופיות, האם זה טוב, האם זה בריא, האם אנחנו רוצים, אבל עובדה שכבר, כלומר 4,000 אנשים חיים עם זה,
כן.
יש מקום עבודה בשוודיה שכל העובדים הסכימו ברצונם להשתיל את זה, וזה נותן להם להיכנס למקום העבודה ולקחת שתייה ממכונת השתייה.
ממש כמו אשראי גם.
כן, זה כמובן תשלומים. ויש שזה כמובן שאלות של סקיוריטי ודאטה, כי האם אני רוצה שהבוס שלי באמת ידע מה קורה.
אם אפשר לנטר אנשים באמצעות צ'יפים וכולי, אז מישהו יכול לגשת למידע הזה, איכשהו לשאוב אותו,
ועכשיו זה לא רק מישהו, נכון, כי אם זה תחת מקום עבודה, אז אתה יודע שהבוס שלך או מנהלים יודעים, אז נגיד יש מפיק כלשהו בתוכנית רדיו שיש לו כזה שווה.
לא חשוב שמות, די-ג'יי מקלר.
נגיד, והוא לא מרגיש טוב, אז אתה פתאום יכול לראות שהוא שותה מרטיני בחוף מציצים, אתה אומר מה קורה.
עלית על הסיפור של די-ג'יי מקלר, יצא המרצע מן השק, מרטיני בחוף מציצים.
כן, ועוד סתם עובדה מעניינת, מה שנקרא שהקוצבי לב הומצאו בשוודיה. כן, אז כנראה לשוודים יש איזה משהו של להכניס עם כל מיני דברים שלהם.
מה מכיל הצ'יפ הזה? אמרת משהו של RF, זה רדיו פריקוונסי. מה זה אומר?
זה רדיו פריקוונסי אידנטיפיקיישן.
שמה זה אומר?
שבעצם זה יכול לשדר כל מיני אותות קטנים, צריך להיות לי איזשהו קורא לדבר הזה בחוץ, שזה יכול להיות גם הטלפון שלי, והגוף יודע לשדר, הצ'יפ יודע לשדר איזשהם אותות מידע מאוד קטנים, ומי שיודע לקרוא את זה יכול לפענח אותם לכל הנתונים.
ומה שאנחנו... מקור האנרגיה של צ'יפ כזה?
אין לו מקור אנרגיה פנימי, זה בעצם מקור אנרגיה שמגיע מבחוץ, כלומר איזושהי אות שמגיעה מבחוץ, כן. סוגרת איזושהי מעגל לשבריר וואו. שנייה, וזה גורם בעצם לתקשורת בין הדברים האלה.
אז שוב, זה מושתל באורם של אנשים ממש בגוף?
כן, זה מושתל, זה ממש קטן, זה באמת כמו שמשתילים לכלבים, לחתולים, לעוד כל מיני בעלי חיים, תהליך מאוד פשוט של זריקה. לא כואב, לא יוצא דם, זה נמצא שם או לנצח, או שאנחנו מחליטים להוציא את זה מתישהו. או שאנחנו מגלים, פתאום יום אחד שיש לנו כזה דבר בלי שבכלל ידענו.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על טכנולוגיה לבישה או מושתלת. אנחנו נשמע שיר ומיד אחר כך נדבר על תופעה אקלימית חדשה שהולכת ומתפשטת בעולם, וגם מדברים עליה לאחרונה יותר ויותר, ענני אש, עננים בשמיים שיורים ברקים וגחלים לכל עבר ויוצרים סופות אש. מדובר בעננים שנוצרים על ידי שריפות טבעיות ביערות, והם בעצמם גורמים לשריפות נוספות. מיד נדבר על כך עם דוקטור עדי לוי, קודם כל שיר, ואז בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. תופעה אקלימית חדשה הולכת ומתפשטת בעולם, ענני אש, עננים בשמיים שיורים ברקים וגחלים לכל עבר ויוצרים סופות אש. מדובר בעננים שנוצרים על ידי שריפות טבעיות ביערות וגורמים לשריפות נוספות. העננים האלה אף שולחים חלקיקים מזהמים למרחק של קילומטרים רבים, עד כדי מצב של כיסוי השמיים. הם ממש מכסים את השמיים וחוסמים את קרינת השמש ועוצמתם של ענני האש כעוצמת הר געש. כתבה מסקרנת על ענני האש פורסמה באתר סוכנות הידיעות זווית, ועל התופעה המרהיבה והמסוכנת הזו. אנחנו רוצים לדבר עם המנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, שהוא גם ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
זו תופעה חדשה יחסית, העננים האלה?
זו לא תופעה חדשה מאוד, זו תופעה שיודעים שהיא קיימת, אבל כמו שנראה עוד מעט, אנחנו מעריכים שהתדירות שלה הולכת ועולה בשנים האחרונות.
אז בוא ספר לנו, מה קורה? איך ענן כזה נוצר ומה הוא מכיל?
אוקיי, אז מה שקורה קודם כל זה שריפת יער. שריפות יער אנחנו מכירים גם אצלנו, שריפות יער שמתחילות כשריפות קטנות, יכולות להיות מרשלנות או מסיבות אחרות, וברגע שהשריפה מתחילה לצבור תאוצה ושטחים מאוד מאוד גדולים נשרפים, במצב, שזה מצב ייחודי, זה לא מצב שקיים כל הזמן, שבו יש אי יציבות אטמוספרית באזור שמעל אותה שריפה. זאת אומרת שהאוויר החם, שהעשן והאוויר החם שנוצר בשריפה, יכול לעלות, אבל לעלות מאוד מאוד גבוה למעלה. במצבים כאלה, בעצם, מעבר לעשן והחלקיקים, יש הרבה מאוד עדים של מים כתוצאה מהסביבה ההלכה של היערות, וגם כמובן הם מתעדים בשריפה, ואותם עדים ביחד עם החלקיקים והפיח והעשן עולים מאוד מאוד גבוה, ומייצרים עננים שהם ממש כמו ענני שערה, אותם ענני קומולונימבוס שאנחנו מכירים אצלנו בחורף, עננים שמייצרים ברקים, אז אנחנו רגילים שזה מגיע משקע חורפי, מהים, אז במקרים האלה מדובר ממש על שריפה שיוצרת את אותם עננים, ואותם עננים, במקרה הזה, אנחנו רגילים לענני גשם כאלה שהם מורידים כמות מאוד מאוד גדולות של גשם וברד, ויש בהם זרמי רוח מאוד מאוד חזקים בין החלק העליון לתחתון, אבל פה התחולה של הענן, תחולת העשר המאוד מאוד גבוהה, בעצם מעכבת את ירידת הגשם. זאת אומרת, העננים האלה הולכים ונבנים ונבנים ונבנים, והם לא, הזמן שבו הם מתחילים להוריד גשם הוא מאוחר הרבה יותר, ובינתיים הם יוצרים זרמים כלפי מעלה, זרמי רוח מאוד מאוד חזקים, זה יכול להיות אפילו לייצר טורנדוים, כמו שאנחנו מכירים במידווסט בארצות הברית, ואותם סופות שבעצם הענן יוצר, אותם עננים עצומים, מפיצות או מעיפות לכל עבר גיצים ואפילו גחלים, כך שענן כזה או שערה כזאת שנוצרת יכולה בעצם להפיץ או להקפיץ את השריפה כמה קילומטרים או כמה מאות מטרים הרחק מהמוקד. כך שזו בעצם תופעה שמאוד מאוד מאוד קשה להתמודד איתה בהקשר של...
כן, זהו, מה עושים באמת כשהשמיים מתהפכים עלינו?
מה עושים בשאלה טובה? נגיע בסוף למה עושים. מה עושים בגדול זה לנסות לצמצם את הסיכון לשריפות. אבל אנחנו יודעים שכתוצאה משינוי האקלים, בין השאר אנחנו מכירים את העלייה בטמפרטורת האטמוספירה, עלייה בטמפרטורת פני הים, ועלייה בתדירותם של אירועי קיצון. אירועי קיצון זה אומר גלי חום ממושכים, זה אומר בצורות, תקופות בצורת, כמו שהייתה לנו בצפון 5 שנים באזור אגן העיקבות של הכינרת, תקופה שלא, אין לה רקורד מוקדם לתקופה כזאת ארוכה של בצורת. השנה כמובן היא שנה הרבה יותר טובה מבחינת המשקעים, אבל אנחנו יודעים שאותם אירועים קיצוניים, התקצרות החורף, שינויים בדפוס ירידת המשקעים, גלי חום, בצורות, התדירות שלהם תלך ותעלה ככל ששינוי האקלים מתקדם וככל שאנחנו הולכים ומתחממים. ובעצם החשש שהמדענים מעלים זה שאותם ענני שערה שנקראים פירו קומולו נימבוס.
כן, אז שילוב בין אש לבין השמות של העננים, כן.
נכון, זה שילוב בין ענן שערה לבין אש. אנחנו מעריכים שאותם עננים, בעצם אנחנו נראה אותם יותר ויותר. ניתן סתם דוגמה או שתיים, אז... שריפת ענק שהתרחשה בבריטיש קולומביה, בקנדה, ב-2017, התפתחו שם עננים כאלה, והעננים האלה שעבו אפילו מים מהגמים שהיו באזור השריפה, נשרפו שם 4,700 קילומטר רבוע, ובסך הכל, באותה תקופה, עלו באש בקיץ הזה שם, בבריטיש קולומביה, 13,000 קילומטר רבוע של יערות.
וואו.
עכשיו, זה יותר ממחצית שטחה של מדינת ישראל. זה בלתי נתפס. ואותם עננים, כשהם נוצרים, הם בעצם שואבים אפר ועדי מים וחלקיקים, הישר מפני השטח עד לגובה של 15 קילומטר, 17 קילומטר אל תוך הסטרטוספירה, בעצם השכבה האמצעית של האטמוספירה, שנמצאת בין 15 ל-50 קילומטר מעל פני כדור הארץ, ודרך הסטרטוספירה אותם חלקיקים ממש מייצרים מיסוך ויכולים להתפשט, ובמקרה הזה של השריפה הזאת הם הגיעו ממש עד הקוטב הצפוני, ומה שאותם חלקיקים עושים זה בעצם דומה מאוד לאפקט של התפרצות הר געש. ברגע שהסטרטוספירה מתמלאת בחלקיקים כאלה, אותם חלקיקים מחזירים את קרינת השמש ובעצם יוצרים איזשהו אפקט של קירור מקומי באותו אזור, כך שיכולות להיות להם השפעות ממש אקלימיות. זה תלוי, עוד פעם, זה תלוי בהיקף הפליטה של החלקיקים ועד כמה הם מתפשטים, אבל אנחנו מכירים טוב את המקרה של, אמרנו, זה דומה להר געש, אז הר געש פינטובו שהתפרץ בפיליפינים בשנת 1991,
כן.
בעצם העלה כמויות אדירות של אפר ופיח לסטרטוספירה שהחזירו את קרינת השמש, גרמו להתקררות מקומית, זאת אומרת התקררות באותה שנה, והחורף של 92, כולנו זוכרים, אני מניח, היה חורף מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קר ועם שלג וברד בכל הארץ. אז יכולות להיות לאותם תופעות, יכולות להיות השפעות אקלימיות ברמה, יכול להיות ברמה עולמית, אבל יכול להיות גם ברמה מקומית יותר, ולכן חשוב לשים לב לתופעות האלה.
וואו. טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה לך.
אני אגיד רק משפט אחד.
כן, בבקשה.
שיש מה לעשות בכל הנוגע לסופות יער.
לא רציתי ל... כן, אוקיי, אנחנו... טוב, ודאי שזה...
להיערך ולצמצם את הסיכוי להתפרצות השריפה על ידי ניהול נכון של היערות, צמצום של התומר החזבוני, אזורי חיץ ודברים נוספים שנדבר עליהם בפעם אחרת.
טוב, אני רוצה להודות לך. תודה רבה, דוקטור עדי לוי, על השיחה הזו. ורגע לפני שנשמע שיר, האם אלי יעקובזון הוא חלק מחשוב לוי שאתה מזהה את הצלילים הבאים? מה, כמו מה זה נשמע לך?
גשם.
גשם, תן עוד ניחוש.
לא יודע מה להגיד לך. רשרוש סטטי כלשהו.
רשרוש סטטי, מצוין. אז מה היה גורם בדרך כלל, איך היינו, מתי היינו שומעים את הרשרוש הסטטי הזה?
מתקיל אותי פה.
מתי היינו... תקליטים, מכיר תקליטים?
בגלל אביני, לא, אני חייב לספר לך שבדיוק הילד, יש לנו ערימה של תקליטים כמו לכל אחד מעובקת, ומי שגילה אותה עכשיו זה הילד שלי שהוא זוחל, והוא לוקח את התקליטים והוא מוציא אותם מהעטיפות.
ושובר אותם?
אז חוץ מזה שהפטיפונים חוזרים, אז זה עוד לא שובר, אבל כן, אז סוף סוף יש להם איזשהו שימוש אחרי הרבה שנים שהם עובדים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. יום הולדת שמח לפטפון. בעבר, לפני שהיינו שומעים מוסיקה ברשת, ולפני התקליטור, כמובן הסידי, היו לנו תקליטים ושמענו אותם באמצעות הפטפון. זה אגב שם של מותג ספציפי שהפך לשם גנרי של המכשיר שנקרא בעברית מקול. אז היום הוא יום רישום הפטנט ליתר דיוק של הפטפון, וזה היה בשנת 1857. ואנחנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המכשיר הזה של האחרונה זוכה לעדנה מחודשת, והאם יש הבדל בין הצליל של הפטפון לצליל שבוקע מיוטיוב, או ששוב זו אגדה שאנחנו מספרים לעצמנו כי הישן תמיד היה יותר טוב וכולי. שלום למנהל כאן גימייל, מגיש כאן 88 והאספן התקליטים הקביעתי, יובל גנור.
שלום, שלום.
קודם כל תודה רבה שהגעת לכאן.
בכיף, זה עליתי כמה קומות.
זהו, זה הכי פחות מאמץ מכל האורחים שלנו, ובכל זאת תודה שהגעת, שעלית כמה קומות. קודם כל נתחיל משאלת ההבדל בסאונד. יש, אני הייתי בטוח שיש הבדל בין סאונד של תקליט, בין צליל של תקליט לבין צליל של שיר שאני שומע ביוטיוב, או של שיר שקודה דיגיטלית לסידי. יש הבדל לדעת?
אני מראש אומר, אני לא מדען ואני לא איש סאונד ואין לי תואר בדברים האלה.
אני לא מגיש, אני לא מגיש, אני לא מנהל כאן גימייל, עברתי כאן, בבקשה.
יש הבדל, והסאונד זה הבדל בין אנלוגי לדיגיטלי, אוקיי? באנלוגי אתה לא מדלג על שום פרט, אתה מקבל את כל הטווח של הצלילים, שזה תקליט, וכל משהו דיגיטלי הוא דגימות, הוא קפיצות. אז תיאורטית,
מעניין.
יש הבדל בין כל משהו נדגם ונלקח כקובץ וכו'. עכשיו, כל זה היה נכון, נגיד, לפני 15 שנה.
כן.
שהיו שיטות חיסה מסוימות וכולי. היום
או MP3 כל... וכולי, שהיה, כן. כאילו, היית קוטם חלק מהמידע.
כן, כן.
זאת אומרת, אתה לא מקבל מידע מלא.
את הגבוהים, וואו, את הנמוכים.
כן.
היום אני לא יודע אם זה כבר נכון, ואני לא יודע אם בעין בלתי מזוינת אתה תצליח לשמוע את ההבדל, כי יש פס הרבה יותר רחב, ויש הרבה יותר מקום למידע. אני יכול לגלות, זה כאילו הורס לי את האייטם, אבל אני עכשיו... תיקנתי אחד הפטיפונים שיש לי בבית, החלפתי לו ראש וזה, והתחלתי לשמוע כמה תקליטים בזמן האחרון, בימים האחרונים, ושמתי תקליט, אסור היה לי, כי החלטתי שאני לא עושה את זה, של מייקל ג'קסון, אבל שמתי, יש לי כאילו סינגל של בילי ג'ין.
אתה תגיד למישהו אחר.
והשוויתי אותו...
מדונה, מדונה.
השוויתי אותו לסאונד של קובץ של אפל.
אוקיי.
והקובץ היה נשמע יותר טוב.
הקובץ?
אבל...
הם כן...
בבקשה.
משמיט את הקרקרה מתחת לוינטג' או הנוסטלגיה?
אז אני, הנה הסתגויות. אחת, תקליט זה דבר מאוד מאוד תלוי. מה התקליט שיש לך ביד? איזה הדפסה הוא היה? מה הוא עבר?
כי יש משמעות לאיכות הפיזית, אתה אומר.
כן, בארץ התפיסו בהרבה מקרים באיכות הרבה פחות טובה, אם משהו שמיעו בחוץ לארץ, ואתה שומע את זה היום.
ודאי, חפרים, ממחט בחצר.
האובי של התקליט, הצפיפות, כל מיני דברים מאוד מאוד משפיעים, עם הזמן הסריטות וכולי. רימאסטרינג שעשו עכשיו לשירים ישנים, לוקח עוד יותר אחורה את הסאונד ממה שהשמיעו בתקליט אז.
וואו.
אתה מבין? אז
כבר... זה לא חד-חד משמעית, כמובן. אבל אתה אומר שאולי כן יש הבדל בין צליל אנלוגי שמכיל יותר מידע, ככל הנראה, לבין צליל דיגיטלי שלעיתים הוא דחוס.
אבל בסוף זה עניין של הרגש.
מעניין.
והתקליט, אם הייתי מביא, אם הייתי מספיק, הייתי מביא לפה כמה תקליטים, ואתם הייתם פתאום מגיבים פה כמו, וואי, נכון, ואני זוכר, ואיך הוצאתי את הדף של המילים, ושכפתי על השטיח בחדר בבית של ההורים.
קודם כל זה היה יותר גדול מסידי.
והייתי צריך לקום, ולהחליף קצת, ולנקות. וכל הדברים האלה עושים אצלנו את ה...
עכשיו, אוקיי, מדובר בפטפון עצמו, זו המצאה צרפתית במקור, זאת אומרת, איפה זה התחיל, אני משער שבצרפת.
זה נשמע ככה.
כי זה הפטה, זה משפחה צרפתית, ולכן, זאת אומרת, זה על שם ממש משפחה ספציפית, והדבר הזה הפך להיות, כך שמענו מוסיקה.
כך שמענו מוזיקה, אנחנו, אני לא יודע, אני מהדור שכבר היו פטיפונים, אתה יודע, חשמליים, טובים, נחמדים, לא ההורים שלנו שסיפרו שהם סובבו מנואלה.
כן, מתישהו צירפו את המנוע החשמלי כדי לייצר אחידות בתנועה, כמובן.
כן, וככה היינו שומעים יותר מזה, כדי לשמוע שיר שאתה אוהב, היית צריך לקנות את האלבום בארץ. זאת אומרת, אם הייתי שומע שיר ברדיו ואהבתי את השיר הזה, אז כדי לשמוע אותו שוב, זה או לחכות שישמיע אותו שוב ברדיו,
נכון.
או לקנות את כל האלבום. וכך יצא שקניתי הרבה אלבומים, בלי להכיר את כל השירים. הכרת שיר אחד, שניים, גג.
ואז אתה מכפה עליך באמת לשמוע את כל האלבום.
ולהכיר יותר דברים, גם נכפה, כי אתה גם לא מדלג, כמו היום, אחרי 20 שניות אתה עובר הלאה. אתה שומע את כל הצד, אז אתה שומע גם את כל הדברים שלא תכננת לשמוע. זה סיפור, זה הדבר בעיניי.
יש בזה משהו.
זה הרחיב לנו את...
ערך חינוכי, כן, נכון. מרחיב לנו את הדעת, נכון, ואת ה... את הידע, את היכולת אולי להקל שירים
של... סבלנות גם, סבלנות. חכה 4 דקות, הוא ייגמר, אתה לא חייב להעביר מיד.
תגיד לי, כמה תקליט... רגע, אתה רוצה לשאול שאלה? הנה, בבקשה, די-ג'יי מקלר, יפתח לך את המיקרופון, בבקשה.
אני אומר שהיום עם החוסר סובלנות, מעניין, זה היה יכול להיות ניסוי סוציולוגי, לראות איך הילדים מגיבים לזה.
זה שינה את האופי של השירים. כן, מעניין. הזמר יודע, הזמר פופ, זמר שרוצה להצליח, יודע שהוא צריך ב-20-30 שניות לתפוס את תשומת הלב שלך.
נכון.
ואז כל השיר נראה אחרת.
כן, מעניין.
לך תפתח עכשיו שיר בדקה של ריף גיטר אוטו.
כינורות, נכון, נכון, נכון.
אי אפשר לעשות את זה היום. אין שיר כמעט, קשה להוציא אלבום בכלל.
אם כן, הכל עבוד, פעם היה פה טוב, היום הכל גרוע, וסתם עוד מילים.
יש תקווה, כי מבחינת הכמויות של תקליטים שנמכרות, אז יש עלייה מאוד משמעותית.
זהו, איך אתה מסביר את זה באמת שאנשים חזרו לפורמט המאוד ישן הזה, והמסורבל יחסית?
הוא לא כזה ישן, הוא לא כזה מסורבל, בסך הכל הוא נחמד.
הוא ישן ומסורבל!
הוא נעים, והוא כיפי, וזה חוויה, ואתה צריך קצת סבלנות, וקצת מקום יותר פיזית.
זהו, צריך מקום פיזי.
כן.
טוב, אולי באמת גם בקישוט בסלון, הפטפון הוא, זה גם נראה מדליק.
בסלון, הכל פרוס, כל התקליטים.
מה התקליט האחרון שקנית? אתה ממשיך לקנות כל הזמן?
אני קונה וינטג' בעיקר של שנות ה-80, כי זה מה שאני משדר ברדיו, אז אני מחפש גרסאות מיוחדות של מקסי סינגלים.
אז תן לנו שם של שיר שאתה אוהב, ודי-ג'י מקלר ינגן אותו בשעה הבאה.
וואו.
של ה-80, תקופה אהובה על כולנו.
התקופה האהובה, safety dance של Man Without Hats.
הנה הוא מיד כותב את זה, מוחק, גורס את הפתק ושם מה שהוא רוצה, כי זהו די-ג'יי מקלר, הוא מורד, הוא בג במטריקס.
לא אומרים לדי-ג'יי מה לעשות.
לא, ודאי, ודאי לא למקלר. תודה מעומק הלב למי שהואיל בטובו להגיע לכאן, מנהל כאן ג' מגיש כאן 88 ואספן התקליטים הכפייתי, תודה לרבה לך יובל גנור. טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז לפני שנודה למומחה שלנו לתחום המחשוב הלוי של יעקב זו, נספר מי יעמל על המשדר. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטיה אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. תודה מעומק הלב למי שהיה כאן שעה מרתקת ונשאר איתנו לעוד שעה, מומחה למחשוב לוי, פשן טק, שילוב של אופנה וטכנולוגיה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT אלי יעקובזון, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז מה אתה אומר, בסוף המשדר הזה תרכוש לך שעון חכם רק כדי להימנע מהשאלות המציקות בקשר לסנדלר הולך יחף, אולי איזו חולצה מהרהבת?
אני לא בטוח, חשבתי על זה, אבל אחרי העננים המפחידים האלה שיורקים אש, יכול להיות שפשוט,
אתה אומר,
כן, לעבור הכסף. לגור ליד איזה מקור מים ולקוות לטוב.
שם כן, מגורים ליד שיבר. זה, זה הבוננזה הנדלנית החדשה. תודה לך.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, הכירו תולעים שמסוגלות להצמיח מחדש את הראש לאחר שהוא נחרט, כמובן. מדובר בגילוי שהוא חלק ממחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מרילנד, ועוד גילו החוקרים שהיכולת הזו להצמיח את הראש מחדש היא יכולת חדשה יחסית. היא התפתחה לפני 10-15 מיליוני שנה בלבד, שזה נחשב לא הרבה במושגים של התפתחות. עוד עולה מהמחקר שיש תולעים שלא הצמיחו את הראש מחדש, אבל הן מסוגלות לחיות ללא הראש. מיד כל הפרטים על היכולות המופלאות של התולעים. ומה זה אומר עלינו? שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארד ואיתי באולפן. המומחה למחשוב לביש, פשן טק, אלי יעקובזון. שילוב של אופנה וטכנולוגיה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, ואיתו אנחנו מדברים על טכנולוגיה לבישה וגם מושתלת בגוף, משעונים חכמים דרך משקפיים חכמים ועד למכנסיים שיודעים לומר לנו מה התחזית למחר, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטיה אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. שילוב בין אופנה וטכנולוגיה. שלום לך אלי יעקובזון, שעה שנייה.
שלום שלום, אז אופנה וטכנולוגיה זה באמת תחום שאני מתעסק בו הרבה שנים, התחלתי מה-wearables, מה שנקרא מחשוב לביש, והיום זה תחום ענק שקוראים לו fashion tech, שזה כל מה שקשור גם דברים שדיברנו על בדים חכמים, חולצות, פריטי לבוש, אקססוריז, וגם כל מה שנוגע ל... חוויית הקנייה, חוויית הרכישה, מה קורה בחנות, מה קורה אונליין,
עניין.
אופליין, דיגיטל, כלומר הבינו שהכל קשור ביחד, לא מספיק שאני עושה שעון חכם, כבר דיברנו על זה, אז חשוב כל החוויה שאני מעביר, ואיפה הטכנולוגיה עובדת בשבילי. אני מחלק את זה לשלושה חלקים, שאחד זה כמובן תחום הדאטה, כלומר כל המחשוב והסנסורים האלה מספקים ומעניקים ומוצאים המון דאטה. כלומר,
נתונים.
נתונים, מידע על רכישות, מי הלקוחות שלי, כל מיני סטטיסטיקות, תחום שנקרא prediction, כלומר, אם יש לי איזה דפוס התנהגות, כנראה שהוא יוביל אותי לכל מיני דברים.
איך אפשר לדעת מה עם דפוסי ההתנהגות שלי? איך אפשר לנטר אותי את ההתנהגות שלי?
כבר דיברנו שהרבה אנשים ומקורות מנטרים אותך, ואומרים שנגיד, סביר להניח ש... קמת בבוקר בשעה מסוימת והגעת לתחנה, אז יכול להיות שיודעים שאתה כבר עוצר לקפה בדרך, ואולי אחרי זה פוגש איזה סוג חברים, ואולי יודעים שפסח מתקרב, אז אתה מחפש מתנות לפסח, או שיש לך איזה חתונה מתקרבת, ואתה צריך לכתוב להם צ'ק. כלומר, כל מיני דברים בהתנהגות שלנו שיוצרים דפוסים. למשל, יש כבר כל מיני פיילוטים של סטארבקס בארצות הברית, עם סטודנטים שכבר מגיעים לסטארבקס.
רשת בתי קפה.
נכון, ומחכה להם כבר הכוס קפה שלהם, והם יכולים לשלם על זה ולחסוך תורים. אז באמת, זה, השאיפה זה כמובן לנטר את החיים שלנו, לעשות לנו את החיים יותר קלים, וכמובן לגרום לנו לרכוש דברים ואופנה, שזה משהו שכנראה גם נמשיך לעשות בעתיד. אז זה תחום הדאטה בגדול. בסדר? כן. וכמובן, הכל עולה לענן ומנותח. אם דיברנו על ענני אש, אז אנחנו כבר במחשוב ענן. דבר שני זה שרשרת אספקה, לוגיסטיקה, כל תחום האופנה, כל תחום הריטייל בכלל, זה תחום מאוד מורכב.
כמעונאות, כן.
כמעונאות, כי אני צריך לייצר, אני צריך לשלח, אני צריך לשלב בין המון בדים ותחומים ומקצועות, וזה צריך להגיע לחנות, ומישהו צריך לקנות, הוא צריך להגיע למחסן, ואז אתה מזמין את זה הביתה שלך, אני צריך להרוז את זה, אני אשלח. אז תחום הלוגיסטיקה, שרשרת הספקה, זה תחום מאוד מורכב, עולה המון כסף.
שהשתנה בשנים האחרונות?
כן, הוא מתחיל להשתנות. באמת, תחומי הפאשן, אתם רואים איך אפשר לשנע, איך אפשר לייצר בגדים. כלומר, נגיד, כל מי שעוסק בתחום האופנה, בדרך כלל עובד שנה, שנה, שנתיים קדימה. ואז יש את כל תחום התחזיות, הפורקס, כי אני לא יכול, אני יודע שאתה אוהב חולצה שחורה עם פרחים ורודים, קשה לי מחר לספק לך את החולצה הזאת.
מי יודע מה תהיה האופנה בעוד שנה או שנתיים? מי יודע אם ליבש פרחוני לחזור לפסים האהובים?
יפה, האמת שבדיוק קלעת, כי אנחנו אכן חוזרים לפסים ולפרחים ולרומנטיקה, וכל מי שרוצה לדעת
קצת על הטרנדים. בוא אני אגלה לך משהו, אני פתרתי את כל ענייני האופנה בכך שאני קונה את אותה חולצה שוב ושוב, שהיא שחורה, חלקה, באותה חנות כך שנים.
כן, כמו מר צוקרברג, שאמרו שיש לו חולצה אחת אפורה, ואותה הוא לובש, וזה חוסך לו זמן.
אז אני שחורה, אותו בדיוק.
כן, אבל אמרו כבר חכמים, שאם אתה עומד ודבק באופנה שלך, אז סביר להניח שמתישהו יתחזור אליך. כן, אז החולצה שלך כנראה תהיה רלוונטית שוב עוד 10 שנים, ויהיה 10 שנים באמצע שלא כל כך תדע מה קורה איתה, אבל באמת, אני לא יודע אם ניחשת, אבל באמת קלעת, כי זה מה שמנבים לה על 2020, זה באמת חזרה לרומנטיקה וצבעים, כאלה שילובי צבעים, אבל זה נושא אחר.
מה עם החוקלות והקריות בכתפיים?
השנה קצת היה חזרה באמת לכל הוויניל, וקצת חוטלות, וקצת בגדי ריקוד, כל מיני טייצים, תקליטים, שזה חזרה מדהימה, זה פתאום יצמיח שוק כאילו שהיה רדום הרבה זמן, אבל אנחנו נכנסים בכלל במבחינה גם טכנולוגית וגם תרבותית, לבאמת נוסטלגיה. נוסטלגיה לתקליטים, נוסטלגיה לכל מיני, אתה אומר, חוטלות.
נשמע שבעתיד תהיה רק נוסטלגיה. העתיד אין לו שום קיום בפני עצמו מלבד להתגעגע.
כן, לא, אבל העתיד הוא לטוי
בסוף שנות ה-80, אז יש קנוניזציה, זהו, אין לך דברים חדשים.
כן, תראה, הגישה שלי, אני גם מפתח מוצרים לחברות, אז הגישה שלי שתמיד צריך איזושהי אחיזה גם בעבר, כי אם אני אשים לך איזושהי קובייה שחורה על השולחן ואגיד לך שזה העתיד והיא עושה את הכל, קצת קשה לך להתחבר לזה. אבל אם זה בכל זאת נראה כמו פטיפון, או כמו בגד, או כמו שעון, כלומר, יש לנו איזה חיבור רגשי.
טוב, אנחנו יודעים שגם יישומונים וכולי, האייקון הצלמית וכולי, מעוצבת כמו טלפון ישן, והצלילים של מצלמה, הרי זה לא אינטואיטיבי שאנחנו נשמע צליל של מצלמה ישנה בטלפון שלנו.
נכון, אז עדיין יש את החיבור הזה. התחום השלישי זה באמת עתיד חוויית הקנייה וחוויית הלקוח. איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיות של ביגוד חכם, פרסונליזציה, תשלומים כמובן, כלומר איך אני יכול להפוך לך את חוויית הקנייה בתור לקוח לחוויה כמה שיותר נקייה, סימלס מה שקוראים, מהנה פשוטה, מאובטחת כמובן שזה חשוב לך. היום יש באמת מציאות שנגיד שאתה הולך לאיזושהי חנות אונליין ומזמין מחול, כן. יש לך חוויה מרגשת וקולקציות בבגדים ואיזה מידה אתה רוצה, אבל כשאתה מגיע לחנות לרוב תמצא איזה מוכר או מוכרת מנומנמים, שיגידו לך אולי את זה אין, אולי את זה יש, אני אביא מהמחסן, אני אתקשר לסטיף אחר, תבוא מחר, חוויה לא נעימה ומקשה. אז איך באמת הופכים את כל החוויה הזאת, שאם אתה רואה איזה פרסומת או משהו, ובכל זאת רוצה להגיע לחנויות, 80% מהקניות עדיין נעשים בחנויות, שגם שם יהיה לך את המשך החוויה. ואם הדיגיטל יודע להכיר אותך, מי אתה דודו ארץ ומה אתה אוהב ללבוש ומה אתה אוהב לעשות, אז אתה רוצה שגם כשאתה מגיע לחנות, כבר ידעו מי אתה ומה אתה אוהב, ויש לך חתונה, צריך להכין לך בגדים יפים, ויש חברות שכבר מנתחות את סושל שלך, ועל פי תמונות שאתה מעלה כבר יודעות לנתח את הטעם האופנתי שלך, ולהציע לך כל מיני דברים.
Save the date, פרסומות לסמלת קלה.
כן, כן, למשל, סמלת קלה, אבל זה מוביל ממש דברים מדהימים, כלומר, יש כבר חברות שמציעות לך קולקציית בגדים שהיא וירטואלית, והיא יכולה לעלות לך לאינסטגרם, ולפייסבוק, ולסנאפצ'אט, כל מיני תמונות שלך לבוש בבגדים.
למרות שלא לבש את הבגד
מעולם. כן, לא לבשת ולא תלבש, אבל אתה כמובן נראה כישות אופנתית, שאתה מעודכן ואתה משלם בשביל להופיע בבגדים ממותגים. תחום מדהים של האופליין, אונליין, אבל באמת זה תחום הפשנטק שכולל בתוכו את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, מראייה, זיהוי ממוחשב, אנליטיקס, כל המון המון נושאים. הארץ היא, אני חושב שאחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, אין חברת ריטייל בעצם מכל העולם שלא באה לפה לארץ בשביל ללמוד ולנסות למצוא
מעניין, כל מיני סטארט-אפ. מעניין, למה? כי כאן יש חדשנות, מה, מה כן, הקהל כל... יותר פתוח לחוויות חדשות?
לא, הקהל שלנו דרך אגב פחות חשוף להם, אבל הצנה הטכנולוגית שבאמת כל טכנולוגיה שבאה מאיזשהי תחום, אם זה תחום ביטחוני, אם זה תחום זיהוי, אם זה voice recognition, image, AI, הכל נכנס לכל התחומים של הפאשן טק. ששם באמת יש חוויית לקוח מקסימלית, ואפשר לנטר את הלקוח מכל הכיוונים. כלומר, זה מין פלטפורמת ניסוי מושלמת לכל הטכנולוגיות יחד.
עכשיו, אתה הזכרת את עניין חוויית הקנייה. האם אנחנו הישראלים לא חייבים להרגיש ביד את הבד, את הבגד? זאת אומרת, האם אני תמיד הייתי בטוח שאנחנו יותר, שוב, אני, בהכללה גסה כמובן, שנתקשה לרכוש דרך הרשת, ולו כי אנחנו רוצים כן להרגיש את המוצר או לדבר עם המוכר. זה מתברר שזה לא ממש כך, זה גם תלוי באיזה דור אתה משתייך.
נכון, קודם כל זה בוודאי תלוי באיזה דור, זה גם אבל יש לזה השלכות לאיפה אנחנו מתגוררים גיאוגרפית, כי פה כל עניין, נגיד אם דיברנו על לוגיסטיקה, כל עניין הלוגיסטיקה והמשלוחים הוא לוקה בחסר בארץ. כלומר, אם הזמנת משהו ולוקח לו שבועיים או חודש, או מי בחודש וחצי להגיע, והמשהו הזה לא טוב, עכשיו אתה צריך להחליף ולשלוח. אז חוויית הלקוח בארץ היא עדיין בדרך כלל שאנחנו הולכים לחנויות וקונים, אבל זה מגיע לפה. כלומר, מי שגר בחול, בארצות הברית, באנגליה, צרפת, סין אפילו, הודו כן. למשל, הם מזמינים, מישהו סיפר לי בדיוק שחברה שלו, אני חושב שהיא הגיעה מהולנד, וזה התרבות שלה, היא פשוט מזמינה 50 פריטים מהאינטרנט, והיא בוחרת ומשאירה לה 5 פרטים, ואת השאר משלחת חזרה. ויש לי חבר שעושה עסקים בהודו, והוא אמר שזה פשוט התרבות שם, שנשים לא יוצאות מהבית בלי גברים, נשים במעמד מסוים, וזה פשוט פתר להם בעיה. הם כל יום מזמינות, מגיע להם שליח עד הבית, אומרות לו חכה רגע, מודדות, מתאים יופי, לא מתאים מחזירות, ופשוט הם לא רואות בזה פשוט שום בעיה. אז פה בארץ זה הכל עניין לדעתי של אמון בטכנולוגיה. זאת אומרת, ככל שהאמון יהיה יותר גדול, ואתה תדע שזה, תאמין שזה באמת יביאו לך דברים שמתאימים לך, ותאהב, ולא תצטרך פתאום ללכת ולשלוח ולחזור מהדואר, כל החיים הדיגיטליים אומרים שיהיה לך חיים נוחים ופשוטים יותר. אז ברגע שתעשה את זה פעם אחת, פעמיים, שלוש, והחוויה תהיה טובה, אז כנראה שאתה תמשיך בזה.
מעניין מאוד. את הבגדים שלך, אתה אחרי ש... גילינו למאזינים ולמאזינות שאתה לא עונד שעון בכלל, כשאנחנו מדברים פה על שעון חכם, אפילו לא שעון שמראה מה השעה פשוט. את הבגדים שלך, איפה אתה קונה? ברשת או בחנויות?
בוא נגיד שזה שילוב, אבל יש לי כל מיני מסעות בעולם, אבל החוויית הקניות שלי עוד מאוד מצומצמת, ואם חברות האופנה היו תלויות בחוויה האופנתית שלי, הם די היו פושטות את הרגל, אז מאוד מצומצם, מינימליסטי. זהו, אני צריך ללכת ולראות משהו שאני אוהב, אבל גם אני כבר מתחיל להזמין באינטרנט בגדים וכל מיני אקססוריז, כל מיני שטויות באיביי, שלא אכפת לי אם יגיע גם משהו קצת מצ'וקמק, אבל אני אוהב לנסות. אני מקבל גם הרבה פריטי שקשורים למחשוב לביש, באמת לנסות אותם ולבדוק אותם ואיך החוויה של השימוש בהם.
מה למשל, מה הזמנת לאחרונה?
מאיביי, כל מיני עטים שמשולבים בכל מיני מכשירי מדידה, איזה שהם אוזניות אלחוטיות חדשות. טוב, אני לא אפרוס את הרשימה, כי זה
יכול להיות
מביך. אין
צורך, אני אשמח כמובן לקבל את פירוט כרטיס האשראי שלך במהלך השיר הבא. אז הנה השיר, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. לא סתם שמענו את השיר זמנך עבר של אהוד בנאי, כי אנחנו רוצים לנתח את מילות השיר. היום אנחנו מציינים את יום חתימת הפטנט על המצאת הפטפון, ולכן שמענו את השיר זמנך עבר. אנחנו עוסקים פה בטכנולוגיות חדשות וישנות, ומי שיעלה את השיר על שולחן הניתוחים הוא הפסיכולוג הקוגניטיבי בועז בן דוד, שהוא ראש המעבדה לתקשורת ולנוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום, שלומך.
בסדר גמור, זמנך עבר נשמע צמד מילים מאוד כואב.
זהו, רציתי לראות איך תגיב לזה.
לא, אני אגיד לך למה, בתחום שלנו ודאי, זה, מרגע שאתה מתחיל לעבוד בתחום, אתה קצת מרגיש שכבר זמנך עבר.
נכון, יש בזה משהו. השיר הזה, תגיד לי גם, אני לא יודע, אלא הוא נורא מדבר. מי נער, אני מכיר אותו והוא תמיד דיבר אליי. אולי הרעיון הזה שזמנך עבר, אולי החלום, גם בעולם שלך הוא מדבר כל כך, או שזה אני תקוע מאות, כפסיכולוג?
תקשיב, ודאי, שוב, אני אומר לך, גם כקומיקאי, כמי אתה יודע, כל מה שאתה עושה ונגמר, תוכנית מסתיימת, אתה כבר הופך להיות ישן, אתה מרגיש שזמנך עבר, אתה צריך להמציא את עצמך, זאת אומרת, הפחד הזה שזהו, שהכל נגמר כבר, וההווה הוא כבר לא הווה, זה הכל מאוד בעייתי, כן.
אני חושב שדווקא בשיר הזה, אם מותר להגיד, אולי נוציא משהו מנחם לזמנך עבר, אז בואו נתחיל בבית הראשון, ואז נגיע ישר לבית השלישי שהוא הכי מעניין. אז הבית הראשון בחלומי, קודם כל מתחיל המילה בחלומי. נכון, זה נחמד זה?
כן.
ישר באווירה חלומית, הוא אומר לך חלומי. בחלומי חזרתי לבית ספר התיכון למסיבת פורים, עוד יותר מתאים לעכשיו, נכון? זה היה רק שבוע שעבר.
ודאי.
והנה וקסמן עומד בפינה מבויש, זה לפני שהתחיל עם הדודים, כאן אני אוטומטית מזדהה, או כל מאזין מוזמן להזדהות או לא, עם אותו אחד שהוא קצת אחרת ממה שמתאים לבית ספר, בבית ספר הוא קצת לא מתאים, ואחר כך הוא בהודו והכל בסדר, אבל בבית ספר הוא יושב בצד מבויש במסיבת פורים, הוא עוד לא מצא את מקומו במערכת המאוד מושכת הזאת לאחידות, אתה מזדהה איתי קצת?
כן, שוב, יש הרבה ביקורת על המערכת, לדעתי יש גם הרבה דברים טובים במערכת, אבל ודאי שלא כולם מסתדרים עם המערכת. כן,
כשאתה קצת אחר זה קצת לא, תקשיב, זה גם תקופה מבלבל את הגיל הזה, לא רק בית ספר.
נכון.
תקופה מבלבל את הגיל הזה, ואז אחר כך מוצא את עצמו בהודו באמת, חשבתי שאתה בהודו, אומר לו, אני בהודו, וגם אתה עכשיו בהודו, אתה לא מרגיש מוזר? ואז הם יוצאים רגע מהזמן, ואומר לו, אנחנו כאן עורכים לרגע, הבית סביב, אם כזה מסתכל מן השמאלה, זאת לא המסיבה שלנו, אתה מקשיב? אז הוא מקשיב ואומר, רגע, זה באמת שיר לא מוכר. איך אני לא מכיר את המוזיקה? אני לא מכיר את המוזיקה שמדברים פה.
וואו, זה ממש אינספשן, אתה בתוך חלום ואתה לא... וואו, יפה.
איפה אני נמצא עכשיו? אז אומר לו, נכון מאוד, וקסמן, אתה צודק. כאילו, וקסמן אומר לו, נכון מאוד. זה ככה, כי הזמן שלך נגמר. אתה כבר לא פה. בום, תתעורר, זמנך עבר, כן.
וואו.
כמו שאמרת, אינספשן, תתעורר. וכאן אני רוצה לעצור, כי אנחנו מדברים על פטפון, מה עושים היום כשיש שיר לא מוכר, בשעים בחוץ, במסיבה, בבית קפה, מה עושים כשיש שיר לא מוכר?
יש כאלה שמנסים להפעיל טכנולוגיות כדי לזהות אותו, יש כאלה שפשוט לא רוצים לשמוע שירים לא מוכרים, כל אחד והזווית שלו.
נכון, ואם זה שיר לא מוכר שאתה אוהב, אתה ישר שולף את הטלפון.
כן, ודאי, מנסה, נכון, שזם וכו', שהאפליקציות מנסה לחפש אותו לפי מילים, לפי הצלילים, כן.
ומיד מוסיף אותו לרשימת ההשמעה שלך, כן. בסטרימר שיש לך בטלפון, אוקיי? עכשיו אנחנו עם לבית השלישי שהוא הפטפון, אוקיי? לכן כשדיברו איתי על פטפון, ישר חשבתי על השיר הזה. בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. Okay. כאן זה לגמרי קלישאת הסטנדאפ, מכירים את זה כש? אז okay. הנה, מכירים את זה כש? הרי כולנו יש את החלום הזה שאתה חוזר למשהו נורא שהפעם, ואתה מפחד מיאתי התוצאות, כי לא הכנת שיעורים, ומה יהיה, ולא התכוננתי למבחן, ועכשיו לבגרות, ואיזה פחד, ואז אתה, הרי בסוף, אתה זוכר, בסוף הוא אומר לו זמנך עבר, אז כאן אולי הזמנך עבר, זה חיובי. אז הוא חוזר לבית ספר תיכון, והוא לא הכין שיעורים והלחץ. פליקסמן מזיע, כאן הכל בלחץ ומזיע, הוא רומז לי, בוא. הוא רוצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.
כן, פעם היה מושג כזה, לשמוע, בוא לשמוע תקליטים, או בואי, נכון.
מה זה הדבר הזה, בוא לשמוע תקליטים? אני רוצה להתעכב על זה. יש כאן שינוי טכנולוגיה שבעיניי, הוא גם מייצר שינוי תרבותי וגם נובע משינוי תרבותי. כמעט לא יכול להיות אחרת בעיניי אם נראית התרבות של היום. כי מה זה תקליט? אתה הולך לחנות, אתה בא בוחר את התקליט שאתה רוצה, יש אוזניות, אתה יכול לשמוע תקליט או חלק, אתה בוחר את התקליט שבא לך, למרות שאולי השיר הכי טוב נמצא בתקליט השני, אבל נו, מה נקנה? שני תקליטים, קונים תקליט אחד, חוזרים הביתה, פותחים את העטיפה, יש שיר כזה, יש מילים בעטיפה, נכון? פותחים, מסתכלים, מוציאים, שמים, זה קצת מרשרש, ושומעים, יש המון התרגשות שביב השמיעה וזה, אבל זהו, כאילו, אתה תקוע עם התקליט הזה. יש לך את צה לאט בבית של אריק איינשטיין, אתה תשמע את צה לאט של אריק איינשטיין.
נכון, כן.
מה לעשות? אתה רוצה לשמוע תקליט אחר, אתה הולך לחבר, להסתלק עליו, לשמוע תקליט אחר, כי אין לך שום דרך אחרת, זה לא מתאים להיום. היום אנחנו רוצים את הכל זמין. אם יש משהו טוב יותר איפשהו, אז אני רוצה לקבל אותו עכשיו. ולשמוע אותו עכשיו, ולמה אני בכלל צריך להסתלק לשמוע תקליטים? אני באוטובוס, בטיול השנתי, כמו בבית השני, לוקח את הטלפון המתוחכם שלי, מחבר את האוזניות האלחוטיות שלי ולחברים, וכולנו ביחד שומעים את השיר המגניב החדש. נכון?
הבעיה.
למה צריך ללכת להסתלק? אבל אצלו אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם הזה של העבר, ורוצה שנסתלק אליו ושמוע תקליטים, וזה אומר לו, הפעמון פה מצלצל. יש איזשהו מוסר שאומר שצריך לרוץ פנימה. זה מה שצלצל. אין בכלל ממה לפחד, הכל כבר עבר. כאן אתה אמרת שזה מפחיד אותך, אני רוצה בכל זאת כאן להתחבר למשהו מנחם.
כן.
אני תמיד צריך לסיים למשהו מנחם. אז יש כאן משהו מנחם, כי הבחינה הזאת כבר הייתה. כבר עשית את הבגרויות שלך. דודו, זה בסדר. וכבר גמרת את בית ספר, זה בסדר. וכבר עשית את אותו אודישן קשה, או כל דבר זה כבר היה. ואפשר להתעורר מהחלום שטוף זהה, כמו פיקסמן, ולהגיד, לא נורא, זה נגמר, אוקיי. אבל אז בא, ובעיניי, אומר, אהוד בנאי נותן את הדבר היותר אקזיסטנציאליסטי, פילוסופי שלו, איך שתרצה. כולנו כאן, אנחנו כאן. פיקסמן לא אומר לו, אתה כאן, אורח לרגע. הוא אומר, אנחנו, כולנו כאן אורחים לרגע.
כן, וואו.
זאת אומרת, כולנו כאן בעולם הזה, לפי זה קצת מטבנה, אם תחשוב על כל השירים שלו, כולנו כאן בעצם עורכים לרגע בעולם הזה. אוקיי? והוא אומר, זה לא הפעמון שלך, זה לא המסעית שלנו, זה לא המסעית שלנו, זה לא הפעמון שלנו, זה לא המסיבה שלנו בכל רגע כאן. אני לא יודע איפה זה אותך פוגש, אבל...
מה, זה באמת התבוננות מאוד פילוסופית על החיים שלנו, ועל הקבלה בין חלום לבין המציאות, ומתברר שיש תשטוש כמובן בין לבין. מעניין מאוד.
אני מסכים איתך, אני חושב שהוא כאן מנסה לתשטש בין, בעצם את ההרגשה הזאת של חלום, שבה אתה לא יודע שאולי משחררת אותך מכבלי כללי המציאות שמכריחים אותך לחשוב על דברים בצורה מאוד רציונלית, מאפשר בחלום לדברים קצת להשתולל, ואולי להגיע לתובנות יותר משמעותיות על איפה שאתה נמצא, ועל העובדה ש... בסך הכל, עם כל כמה שדברים נורא חשובים לנו היום, ויש לחץ וכאלה, כשאתה מסתכל בזווית ראייה רחבה, זה לא כזה נורא. אז אולי לא להקטין את החיים שלנו, שזה כיוון אחד, אבל אם אתה רוצה לחשוב את זה לכיוון חיובי, אז אותו מבחן שמחר מלחיץ את המאזין שלנו עכשיו, או אותו רעיון עבודה שנשמע נורא, אם חושבים על זה בצורת אהוד בנאי, אז זה לא הרעיון שלך ולא הפעמון שלך, אנחנו הולכים לרגע ו... יהיה בסדר, לא נורא.
מעניין.
כן, או אם תרצה, אם פספסת, יש פודקאסט ויש סטרימר, וכבר אין פטפון, אם תרשה לי ללכת לשם.
אני מודה לך על הניתוח הזה. תודה רבה לפסיכולוג הקוגניטיבי בועז בן דוד, ראש המעבדה לתקשורת ולנוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים למומחה למחשוב לביש, פאשן טק, שילוב של אופנה וטכנולוגיה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, אלי יעקובזון, שוב שלום לך.
שלום, שלום.
מקווה שאתה איתנו ולא בתוך חלום.
אני איתכם, אבל הוא העלה בי כל מיני באמת זה מחשבות פילוסופיות לגבי הקיום, אז אם משלבים אופנה וטכנולוגיה, יש שם כוכבי רשת או כוכבי תרבות שהם וירטואליים לחלוטין.
זאת אומרת, מה, יוטיוברים שהם לא קיימים?
יש יותר מזה, יש כוכבת, אני לא זוכר אם היא יפנית או קוריאנית, אבל היא זמרת, היא זמרת מצליחה בטירוף, ויש לה הופעות עם אלפי אנשים וקליפים, והיא לא קיימת. היא הולוגרמה, ויצרו אותה, וזה...
נוח לסוכנים, היא גם לא מתבגרת.
היא לא מתבגרת, והיא פרובוקטיבית, והיא שרה, ועוקבים אחריה, כלומר, היא איזה מין אבטר, אבל זה מדהים.
כשהמאזינים והמעריצים יודעים שהיא לא אדם
בזמרה? כולם יודעים שהיא לא קיימת.
אבל זה לא מפריע.
זה לא מפריע, כי תראה, גם איזה זמרת היום שאנחנו יודעים, אני לא יודע, כל מיני זמרות, אז... אתה לא באמת יודע אם הם קיימים או אחרי מי אתה עוקב או מה שאתה שומע עליהם. זה נכון, זה לא נכון, זה סיפור, זה לא משנה לך, כי אתה יוצר איזושהי דמות.
אבל גם כשאתה מעריץ, גם פוליטיקאי, כל המפורסם וכולי, אתה לא יודע מי הוא באמת, הרי זו רק דמות שניבטת אלינו.
נכון, ויש חברות שמייצרות בוטים, כן, רובוטים דיגיטליים, ויש כל מיני ישויות, נגיד בדיסני, יש להם, אתה יכול לנהל צ'אט, או הילדים יכולים לנהל צ'אט עם קרמית או מספיגי, והם ממש מנהלים את הצ'אט לייב, והיא עונה להם על שאלות, וביניהם היא קיימת. דרך אגב, לכל מיני כוכבי הוליווד, אני חושב ליאונרדו דיקפרו, יש להם גם בוטים שאתה מתכתב איתם, והם עונים לך, ומי שמתכתב איתם מציינים לו במפורש שזה לא הכוכב, שזה הבוט שלו, אבל זה עדיין לא מפריע למעריצים להתכתב ולנהל איתם שיחות. אז זה מדהים, כל החיבור הזה בין הדיגיטל, העולם האמיתי, ומה אנחנו רוצים לדעת ויודעים...
טוב, תחום מרתק. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אבל רגע לפני שנעבור לשיחה הבאה, מסקרן אותי לשמוע, אנחנו יודעים שמדברים הרבה על אינטרנט אוף תינגס, האינטרנט של הכל, של כל הדברים. איך זה בא לידי ביטוי בכל נושא האופנה הטכנולוגית?
אז דיברנו פה על הרבה טכנולוגיה ואופנה והרבה דברים, אבל צריך להבין שבשביל שזה יעבוד כמו שצריך, באמת אני לא יכול להיות שרק החולצה שלי מחוברת ומתקשרת, או רק השעון, כלומר אני רוצה להתחיל לחשוב על עולם שמחובר, שבו אנחנו מדברים, המכשירים מבינים אותנו, והמכשירים בעצם האלקטרוניקה מתחילה לדבר אחת עם השנייה. כלומר, אנחנו נכנסים לאיזושהי מערכת, קוראים לזה אקוסיסטם של שיתופי פעולה ומכונות שפועלות יחד. השעון שלי פועל ביחד עם החולצה, והחולצה כבר משדרת אולי לבית.
זה לא קר נרחב לפגיעות, לווירוסים?
קר בהחלט כן, נרחב לווירוסים ופגיעות, ובגלל זה כל העולם הזה גם קצת תמיד בדילי, או כמו שדיברנו על ההבטחות.
אבל כן, הכל יהיה מחובר לרשת.
הכל יהיה מחובר, אנחנו מדברים על כבר ב-2020 על 20 ביליון מכשירים שמחוברים לרשת, 90% מהמכוניות שכבר מחוברות, זה לא חייב להיות מכונות אוטונומיות, אבל שהן משדרות מידע, מקבלות מידע, עובדות ביחד עם העיר החכמה, עם התאורה החכמה, עם הבתי חולים החכמים, שכבר נגיד קורה איזה משהו של ענן שיורק אש, אז כבר העיר צריכה לדעת איפה זה יקרה, ולשלוח לשם כוחות הגבורה, ולנקות, אני לא יודע מה, כתמי פיח מהכביש, ולקבל אותך כבר, אותך או חס וחלילה מישהו שנפגע בבית חולים, ולדעת עוד פעם למה אתה אלרגי, ואיזה תרופות, ואם אתה מגיע הביתה, אז מה שאתה הוא כבר, כלומר זה האינטרנט אוף תינגס, שהכל מתחיל להבין את הכל. עדיין יש לזה חסמים של סטנדרטים, עלויות הקמה גבוהות, הוכחות של החזר השקעה, כלומר זה תהליכים גדולים, משקיעים בזה המון, זה קורה, אבל צריך לתת לזה את הזמן של זה.
טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אהרון בן זאב. הפינה שלנו היא מדע אהבה. אם אתה מזהה את השיר, אתה ודאי מזהה את השיר. ודאי. תלך הרמז, שוטים
של... ודאי, ודאי, קפטן סטיובינג.
מצוין.
ואייזיק.
נכון.
ודוק. וג'ולי.
נכון, הרופא וג'ולי מקוי באמת, וגופר.
נכון. במקום שהרופא ידע מידע עליך, הספינה הייתה מגיעה ובודקת אותך, ואז הייתה לוקחת את המידע למקום אחר.
מעניין אם הסדרה הזו הייתה עומדת במבחן הזמן, כמובן, לאור מה שהיה שם, אבל היא הייתה אחת מהסדרות של אהרון ספלינג, הטובות ביותר והנחשבות ביותר. אנחנו משתמשים בפתיח של התוכנית הזו לפינה מדע אהבה, ואנחנו רוצים מיד לדבר עם פרופסור אהרון בן זאב, שהוא חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, והנה השאלה שאיתה הוא יצטרך להתמודד הפעם, מהן הדרכים הטובות ביותר מבחינה מדעית למצוא בן או בת זוג? שלום לפרופסור אהרון בן זאב.
שלום רב דודו. ישנם הרבה דרכים להתמודד עם זה. היום נתמקד בדרך אחד מאוד פופולרית, אהבה ממבט ראשון.
אוקיי, מה סקרנת?
אהבה ממבט ראשון היא אהבה שהרבה אנשים מדווחים עליה, גם התרבות עוסקת בה הרבה, וקשה לדעת האם באמת קיימת אהבה כזאת, ואיך אנחנו, מה הטבעה של אהבה כזאת. בדרך כלל אין הרבה מחקרים על הנושא הזה, אבל לאחרונה התפרסם מחקר מאוד מקיף בנושא, ואני אתן לך כמה תוצאות שלו, לפני שנדון במה היא אהבה ממבט ראשון.
כן.
אוקיי, 60% מהאנשים התנסו באהבה כזאת. דבר שני, אהבה ממבט ראשון איננה זיכרון מעוות. יש טענה שהרבה אנשים ממציאים לעצמם אחרי שהם בזוגיות, כן התאהבנו ממבט ראשון, זה לא כך. אהבה היא לא זיכרון מעוות ממבט ראשון, זה באמת משהו שקיים. סיכוי גדול להתנסות בכך שמדובר באנשים יפים. כלפי אנשים לא יפים, אני מצטער.
אז רגע, אני מנסה להבין, אהבה ממבט ראשון זה רק משהו שהוא משיכה על רקע החיצוניות?
זהו, זה העניין. ההתחלה היא כאילו מבוסס על החיצוניות, אבל למעשה זה לא רק משיכה, זה לא רק מבט, אלא זה יש פה גם דמיון. יש פה גם
זאת אומרת, זה סיפור שאתה מספר לעצמך קצת?
בדיוק. כשאתה מטיל על על האדם השני. אנחנו, יש לנו איזה שהם סטריאוטיפים, למשל, לאדם אידיאלי, לאדם חכם וזה. כאשר אנחנו רואים, באהבה מבט ראשון, אחד מהגורמים האלה, למשל, איש גבוה, אנשים גבוהים ואנשים יפים, אנחנו חושבים שהם איכותיים יותר.
זאת אומרת, אנחנו משליחים כמובן, או עושים כל מיני הקבלות או קישורים בין תכונות פיזיות לבין תכונות או אופי, או אנחנו ממציאים כל מיני סיפורים על אנשים.
אנחנו מדמיינים
את זה. כן, מדמיינים, בדיוק.
מדמיינים את זה, אבל זה לא לגמרי מעוות. תראה, שייקספיר אמר שכל מי שאוהב, אוהב ממבט ראשון. כלומר, צריכה להיות אהבה חזקה, המשיכה הזאת, כדי שאהבה תתמשך. מישהו אחר הגיע למסקנה דומה, אבל מטעמים שונים. הוא אמר, האהבה האמיתית היחידה היא אהבה ממבט ראשון, מבט שני כבר מגרש אותה. יש, אני רוצה לקרוא לך עוד משהו של משורר אנגלי מהמאה ה-16 על אהבה ממבט ראשון.
בבקשה.
יש גברת אחת נעימה ומתוקה, לא היו כפניה נעימות בעיניי, ראיתי הפעם חולפת על פניי, וכבר אהבתיה עד חלות ימיי. יפה, נכון?
יפה, כן. השאלה מה זה אומר שאתה אוהב מישהו בהסתמך על מבט חטוף? קצת מוזר.
תראה, השגיאה, יש כאלה שאומרים שאין אהבה ממבט ראשון. אני חושב שיש אהבה ממבט ראשון, והטעות של אלו שמכחישים את האהבה הזאת, זה שהם חושבים שמבט ראשון אתה יכול רק לראות תכונות חיצוניות. אבל אנחנו אמרנו,
כן,
שאנחנו לא רואים רק תכונות חיצוניות, אנחנו מטילים גם תכונות אחרות, וההטלה הזאת יכולה להיות מוטעת.
זאת אומרת, אנחנו מדמיינים, אנחנו מתאהבים על סמך חיצוניות ודמיונות סביב התכונות הפיזיות שאנחנו רואים, או המראה.
כן, אבל אונליין דייטינג, אני חושב, מבוסס על האשליה הזאת.
מעניין.
יש באונליין דייטינג, אנחנו יכולים לדבר על אהבה מצ'אט ראשון. שגם שם האהבה היא מהירה מאוד, תוך כדי שיחה, כי שוב, אנחנו לוקחים תכונות שיש, למשל בצ'אט ראשון, שיש שנינות, ועל פיה, על פי התכונה הזאת רואים גם תכונות אחרות. אבל יש שאלה, יש ממצאים סותרים לגבי השאלה האם אהבה ממבט ראשון נמשכת זמן רב. כי יש פה שני היבטים מנוגדים. מצד אחד, יש ההיבט שהאהבה הזאת מתחילה מצוין. מתחילה עם משיכה אדירה. וישנם מחקרים המצביעים לכך שאם יש רושם טוב בהתחלה, הוא מתמשך בדרך כלל הרבה פעמים לאחר מכן. לכן ההתחלה הטובה, אתה מתחיל גבוה. ההתחלה הזאת היא בסיס מצוין להמשך הקשר.
אבל היא בסיס בלבד. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה כי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה. תודה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, דודו.
ואנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטיה אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי. תודה מעומק הלב למומחה למחשוב לביש ופשן טק, שילוב של אופנה וטכנולוגיה, מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, אלי יעקובזון. תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק. תודה רבה, אנחנו יוצאים למבזק, ומיד אחר כך גואל פינטו עם גם כן תרבות באולפן שלו בתל אביב. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר. תודה ולהתראות.